היו בנושא אחר, לא בכוזרי. עכשיו אני אדבר משהו בפרשת שבוע שהוא מופיע בפרשת שבוע, אבל זו סוגיה שהיא מאוד מעניינת, נותנת נקודת מוצא מאוד חשובה להבין יסוד גדול מאוד באמונה ביחס לכל הנושא של החגים והמועדים, המצוות של החגים והמועדים שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. אני מתחיל מרש"י מאוד מאוד לכאורה תמוע שמופיע בפרשה שלנו. כשהמלאכים באים אברהם אבינו ומבשרים לו על הולדת יצחק, יום השלישי למילתו של אברהם אבינו, משם הם הולכים אחרי שאברהם אבינו מכניס את האורחים האלה, כל המצווה של הכנסת אורחים שהוא עושה אותה ככה ברחבות וגדלות, כמו שאנחנו לומדים הרבה על זה, על הכנסת אורחים, על אברהם אבינו. ואחרי זה המלאכים הולכים ללוט על מנת להפוך את סדום ולהציל את לוט. אז יש רש"י, פה מופיע במקור הראשון בדפי, רש"י פה פרשת שבוע אומר ככה: ויבואו שני המלאכים סדומה, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה. כמו אברהם אבינו, הפסוק מספר לנו שגם לוט יושב בשער. לכאורה זה מאוד מזכיר את אברהם אבינו שיושב בפתח אוהל, וכשהוא רואה את שלושת האורחים, או אולי שני האורחים פה, אברהם אבינו קם ורץ לקראת שלושתם, ולוט גם כן קם לקראתם, משתחווה להם אפיים ארצה, ויאמר, הננה אדוני סורו נא על בית עבדכם. מבקש שהם יבואו אליו, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו, לא כי ברחוב ננין. הוא מזמין אותם אליו הביתה, לינה, אכילה, רחצו רגליכם. הם לא מוכנים. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, בסוף הם באים. וחז"ל אומרים, יש פה הבדל, אברהם אבינו לא צריך להפציר מאוד, הם באים מיד. לוט מפציר מאוד, מסרבים לקטן, אין מסרבים לגדול. ויסור אליו, ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה, ומצות עפה ויוכלו. אז הוא עושה להם משתה, ומצות הוא עופה להם והם אוכלים. למה, מילא משתה אנחנו מבינים, הכנסת אורחים, אבל מה, למה הוא עופה להם מצות? אז רש"י אומר שתי מילים, מצות עפה, פסח היה. עכשיו זה, רש"י בא ליישב פשוטו של מקרא, למה לוט מגיש להם לאכול מצות? אבל בזה שרש"י נותן את התשובה הזאת, לכאורה לנו הוא פותח כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, מאיפה לוט יודע בכלל לשמור את חג הפסח? שאלה שנייה, איך אפשר בכלל לשמור את חג הפסח לפני, 400 שנה לפני בכלל ש...
היה פסח.
היה פסח. איך אפשר בכלל לשמור את חג הפסח? וזה פותח לנו נקודת מוצא לשאלה שאני חושב שתמיד חשוב להבהיר אותה, לעיין בה, מבחינה אמונית, רוחנית עמוקה, להבין מה המשמעות של חג הפסח בפרט, החגים בכלל. כי בפשטות אנחנו מציינים את חג הפסח כי זה זכר ליציאת מצרים, זכר לזה שבתאריך הזה עם ישראל היה משועבד בארץ מצרים 210 שנים, ואז הוא יוצא לחירות. אז כל שנה אנחנו זוכרים את היציאת מצרים הזאת, מציינים אותה, מזכירים אותה, לא שוכחים אותה. וידוע, תמיד משתבחים בזה, שלעם ישראל יש את הזיכרון ההיסטורי הכי ארוך בעולם. אין עם ששומר את כל האירועים ההיסטוריים שקרו לו בצורה כל כך מדויקת ומדוקדקת אלפי שנים. אנחנו יודעים להגיד אלפי אלפי שנים שבתאריך הזה יצאנו ממצרים. זה קשה לדמיין איך גלים אדירים של ההיסטוריה עברו על כל העולם ועל עם ישראל בפרט, ואנחנו יודעים להגיד בדיוק מתי יצאנו ממצרים, ואנחנו יודעים להגיד בדיוק מתי קיבלנו את התורה, אנחנו יודעים להגיד בדיוק מתי נחרב בית המקדש. זה זיכרון היסטורי ממש על טבעי, לא מצוי. יש סיפור מפורסם, שלא יודע מה היה או לא היה, אבל ככה מספרים, שנפוליון פעם אחת מסתובב פריז, הוא עובר ליד הבית כנסת הגדול שם בפריז, שהוא דרך אגב בנה אותו, הוא רצה שם לתת מעמד ליהודים. בכל אופן הוא הסתכל, הוא שומע צעקות, יללות, בחיות, הוא רואה חושך, הוא מתפלא מה קרה, הוא נכנס תחת לתוך בית הכנסת הגדול, הוא רואה כל הציבור יושב על הרצפה, שק ואפר, בוכים עם נרות, מייללים, צועקים, כולם ככה. הוא שואל מה קרה, לא ידעתי שקרה אסון, לאף אחד לא דיווח לי שקרה אסון ליהודים, מי עשה לכם, מה קרה לכם? אז הוא ניגש לזה יהודי, שואל אותו, מה, למה כולם פה בוכים? אז הוא אומר לו, נחרב בית המקדש. ממשיך לבכות. אז הוא אומר לו, מתי נחרב בית המקדש? אז הוא אומר לו, לפני 2000 שנה. אז הוא אומר לו, אז מה אתם בוכים עכשיו? אז הוא אומר, אנחנו לא מפסיקים לבכות כל שנה, ביום שנחרב אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש. אז הוא אומר שנפוליאון כל כך היה בהלם, כל כך התפעל, הוא אמר, עם שזוכר על חרף, אלפי שנים בדיוק את התאריך, המשיך לבכות שבית המקדש נחרב, הוא יראה גם בית המקדש שלא נבנה. ככה מספרים בשם גוי שאפילו. זה באמת דבר מדהים, איך שעם ישראל שומר את ההיסטוריה לכאורה. וזאת ההסתכלות לכאורה פשוטה שאנחנו שומעים על החגים. החגים הם מציינים את המאורעות ההיסטוריים שקרו לנו. אבל אז פה זה יוצא תמוה לחלוטין. איך לא יכול לציין את חג הפסח, לשמור את חג הפסח, שזה זכר למורה היסטורי שיקרה רק 400 שנה אחרי זה. בכלל לא היה. איך לא תיכול לשמור את חג הפסח? הרי למה אנחנו אוכלים מצות? אנחנו אוכלים מצות כשעם ישראל יצא מצרים, ויופו את הבצק אשר הוציאו מצרים מוגות מצות, כי לא חמץ, כי לא יכלו להתמהמע. וגם צדה לא עשו להם. הם יצאו מצרים, לא עשו צדה, לא יכלו לתת להחמיץ, להפו אותו מיד. בגלל זה אנחנו אוכלים מצות. אז לא נותן למלאכים לאכול מצות בגלל מה? בגלל ש-400 שנה אחרי זה עם ישראל לא הספיק לאכול מצות. הרי לכאורה זה עוד לא קרה בכלל. איך לוט יכול לתת מצות? נאמר שלוט היה נביא, זה עדיין תמוע, זה ודאי לא מוכר לנו, וזה עדיין תמוע מאוד. אם הוא רוצה לציין, אם אנחנו אוכלים מצות זכר לזה שלא הספיק בצד גם להחמיץ, זה עוד לא קרה, מה יש לעשות זכר למעשה הזה? אז זה תימה גדולה שעולה מהרשי הזה. ואני רוצה לחדד את הדברים דרך זה שאם נסתכל טוב נראה שזה לא רק אצל לוט, אלא יכולים לראות את זה בעוד מקום, גם אצל למשל יצחק אבינו. זה לא הפרשה שלנו, אבל אם תראו פה במקור 10, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. מי אומרת את זה? רבקה אומרת ליעקב אבינו, כשהיא יודעת שעשיו רוצה לקחת את הברכות בעורמה מיצחק. אז היא שומעת, לך נא אל הצון, קח לי משם שני גדי עיזים טובים, ועשה אותם מתאמים לאביך כאשר רעב. אומרת לו, לך אל הצון, תביא שני גדיים, ואני אכין את הסעודה כמו שיצחק. שואל רש"י פה שאלה ממש צועקת, וכי שני גדיי עיזים היה מאכלו של יצחק? היא רוצה להגיש ליצחק סעודה כאשר רעב. אדם אחד יכול לאכול שני גדיים? צריך עשרות אנשים נראה לי בשביל לאכול שני גדיים. אז מה היא מגישה ליצחק לסעודה אחת שני גדיים לאכול? זה נשמע... מה? או, אז מה עונה רשי? אותו תשובה, שאלה בפשט. מה עונה רשי? כדי ליישב את הפשט. פסח היה, אחד יקריב לפסחו ואחד עשה מתאמים. גדי אחד זה קורבן פסח, גדי שני זה אוכל. אולי חגיגה, לא בדיוק, אבל זה ארוחה וזה קורבן פסח. אז אנחנו רואים שיצחק אבינו, גם כן, מאות שנים לפני הגאולה של יציאת מצרים, הוא כבר מקריב קורבן פסח. זאת אומרת, השמר ורשי משתמש במדרשים האלה, שאינו יכולים להגיד אולי על דרך האגדה, אולי זה לא בדיוק, רשי משתמש בזה בשביל ליישבת, פשוטו שמקרא, יש קושי, איך אוכלים שני גדיים? אולי רשי, ודאי, זה קורבן פסח. יש קושי. מה פתאום לא מגיש לאורחים מצות? לאורחים מגישים לחם, מגישים דברים טעימים. מצות זה לא, זה אוכל, כמו שאנחנו יודעים, פשוט שאופים אותו רק אם אין זמן ואין ברירה, כמו שהפסוק אומר. למה הוא מגיש מצות? עונה רשי, פשוט, זה היה פסח. אז זה ממש תמוע שצרה שלכאורה זה פשוט ששומרים את חג הפסח מאות שנים לפני בכלל שהיה חג פסח. איך אפשר להסביר את הדבר הזה? שההיסטוריה אומרת לנו לכאורה ההפך. עכשיו, אם נסתכל בתחילת הפרשה עצמה, הפסוקים שאנחנו קוראים אותם כבר יום עוד לפני שבת, אז פה זה מקור שלוש, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר, מהרי שלוש שיאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. אז תראו, מקור שבע, באחד מספר, בפנימיות קצת, יגרדחלה, אומר ככה, לושי ועשי עוגות. אומרו לושי, מיותר, וכי לא ידעה שרה אמנו איך לעשות עוגות? מה, שרה לא יודעת איך להכין עוגות? למה אברהם אבינו אומר לשרה, לושי ועשי עוגות? הנה ושרה, עשי עוגות. אבל הוא אומר לה, לושי ועשי עוגות, ברור שאם שעשות עוגות צריך ללוש. אך לדעת חזל, הוא אומר, פסח היה, אמר לה, לושי ותכף עשי עוגות. זה מה שאברהם רצה להגיד. למה? שלא תעמוד עיסה בלא עסק, כמו שכתוב בהלכה, צריך כל הזמן שיתעסקו בעיסה, כי תתחמץ. ולכן עשי עוגות. לא אמר עשי לחם, רק אמר עשי עוגות. כי אין אופי בפסח פת עוותף, רק עוגות רקיקים. צריך שזה יהיה עוגה, והכוונה עוגה זה מצא. ככה הוא אומר, תכף נראה את המקור שלו. אבל אברהם אבינו מצווה צרה, לושי ועשי עוגות, לא, אלא לושי ומיד תעשי את העוגות, ואם זה קצת מתקב, אז תמשיכי כל הזמן ללוש, כדי שהעוגות לא יחמיצו, כדי שזה יצא עוגות, לא יצא עווה ולא יחמיץ, כי זה פסח. מאיפה המקור שלו? המקור שלו במדרש מפורש. תראו פה במקור מקור 6. ככה אומר הפסיקתא, שבניסן נולד יצחק, ומניין? איך יודעים? אנחנו הרי מקובלנו שיצחק נולד בחג הפסח, בניסן. איך יודעים את זה? מה המקור שתמיד אומרים שיצחק נולד? חזל תמיד אומרים שיצחק נולד חג הפסח. מה המקור לזה? אז החז"ל אומרים, כשהמלאכים באים אצל אברהם, מה הוא אומר? לושי ועשי עוגות. שזה היה פסח. מזה שכתוב לושי ועשי עוגות, מוכח שזה היה פסח. ככה חז"ל הבינו את זה בפשט. שאם אברהם אמר לושי ועשי עוגות, כי זה היה פסח, אחרת למה אמר לה לושי ועשי עוגות? אז מכאן אנחנו יודעים את המקור בכלל שיצחק נולד בפסח, מזה שכתוב לושי ועשי עוגות. ולכן הוא אומר לו בהמשך. כן.
אבל הם באו בפסח, בניסן, אבל הוא נולד אחרי תשעה חודשים.
אז זה בדיוק, הגמרא דנה בזה, שלכאורה הוא לא נולד אחרי תשעה חודשים. אלא באמת שהוא נולד אחרי שישה, שבעה, לא ניכנס עכשיו לדיון הזה. זה בדיוק הגמרא דנה הזה, שכנראה הוא נולד טרם זמנו, יצחק. אולי השאלה מעוברת, נולד אחרי שבעה חודשים, לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, שאלה טובה. אבל מפה לומדים חז"ל שאם היא נפקדה באמת בתשרי, אז היא נולדה פה, אז יש שאלה שאיך זה יכול להיות, איך יש מספיק זמן. אתה צודק, זו שאלה טובה, אבל באמת דנים על זה. אבל פה המדרש אומר ככה, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, מהו כעת חיה? אומר המדרש, שרת לו שריטה על הכותל, ואמר כשתבוא השמש לכאן. המלאך עשה שריטה על הכותל, אמר שהשמש תחזור לשריטה הזאת בדיוק שנה יוולד יצחק, בדיוק בפסח יצחק יוולד. אז כל כך תיאור ויזואלי שכעת חיה, ככה גם כן רשי אומר במקור 4, רשי אומר לפסח בדיוק הוא נולד יצחק, כעת חיה בדיוק בזמן הזה יצחק יוולד. אז מאיפה אנחנו יודעים שזה פסח? מזה שכתוב לושי ועשי עוגות. ותראו מדרש שלכאורה מדרש פליאה, אבל הוא מעניין. במקור 5, גם פה המדרש רבה ובראשית אומר, לושי ועשי עוגות, מה זה לושי ועשי עוגות שכתוב אצלנו בפרשה? הדה אמרת, זה מה שאתה אומר, פרוס הפסח היה, זה היה למחורת פסח. רבי יונה בשר רבי חמה בחנינה, אומר ככה, היא מדבר סין, היא מדבר אלוש. מה שכתוב בתורה, שבני ישראל נסו, מדבר סין, מדבר אלוש, זה אותו דבר. מה? אז מה הכוונה? ומאיזה זכות זכו ישראל שניתן להם המן במדבר, שכתוב ששם המן ניתן, בזכותו של אברהם שאמר לושי ועשו עוגות. למה זה נקרא מדבר אלוש? שהוא אמר לשרה, מה? לושי תעשי עוגות. לכן המדבר הזה נקרא מדבר אלוש, זה בעצם מדבר סין. הוא נקרא מדבר אלוש על זה שהוא אמר לשרה אלושי, וכנראה שרה אמרה אלוש. אז לכן המדבר הזה נקרא מדבר אלוש, כי בזכות אברהם אבינו שכיבד את האורחים בעוגות האלה, בזכות זה ניתן להם אחרי זה המן, ולכן המדבר נקרא מדבר אנוש, כי זה הזכות שהם זכו למן. אז זה גם כן מדרש ככה פליאה, אבל תראו איך חז"ל בטוחים שהעוגות האלה שאברהם אבינו הגיש, זה היה מצות. אז אני רוצה רגע להסביר את הדברים. אנחנו מקובלנו היום שעוגה זה חמץ גמור, עד לשנים האחרונות שבפסח כבר נותנים, מוכרים עוגות, עוגות קשרות לפסח, כן? אבל זה בגלל שהמילה בעברית החדשה, אולי בן יהודה, לא יודע מי חידש את זה, לא יודע איך להגיד, תופינים, מיני מרקחות, לא יודע איך להגדיר את זה, כן? קוראים לזה עוגה. אבל זה לא הפשט של המילה בתורה. השורש של המילה עוגה, מה זה? מלשון מה? עיגול. כמו שלא חוני המעגל, כתוב עליו שהוא התפלל על הגשמים, עכשיו אנחנו זכינו באמת לחיוך מהקדוש ברוך הוא, הסוף שבוע הזה, לראות את כל הגשמים האלה הנפלאים, ממש הרגשנו את ה... אז חוני המעגל כתוב, אג עוגה עמד בתוכה והתפלל שהוא לא יוצא מהעיגול הזה עד שהשם לא נותן גשם, למשל, כן? זאת אומרת, עוגה, וככה גם תמיד מקובלנו במסורת מגרסא דינקותא מהגן, כן? עוגה, 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 במעגל נחוגה. זאת אומרת, עוגה זה לא מה שאנחנו קוראים למוגה שאוכלים, אלא עוגה זה מעגל, זה נקרא עוגה, כן? אג עוגה זה מעגל, במעגל נחוגה, עוגה, עוגה. למה כנראה, ככה חשבתי אחרי זה שצריך להבין, למה כנראה קוראים לזה היום עוגות שאוכלים עוגה, מה שאנחנו קוראים? כנראה שפעם העוגות היו בתבנית עגולה, אז לכן תראו לזה עוגה. אז השתרש שזה עוגת הבית, עוגת שמרים, אבל בעצם זה כבר לא עגול, היום זה כבר מרובע. אז אנחנו מתבלבלים, חושבים, אבל עוגה, בלשון המקרא, זה עגול. אז בעצם, אם חושבים על זה, זה מה שמפורש בפסוק שאמרנו מקודם. אם תראו במקור 8, ביציאת מצרים עצמה מה כתוב? ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ. הם עפו את המצות האלה, עוגות מצות, בפשט. יש לזה עוד שתי פירושים, אבל בפשט, עוגות מצות, הם עפו מצות עגולות, כי לא חמץ, כי גורשו, לא יכולו להתמהמה. זאת אומרת, מפה דרשו חז"ל בעצם גזירה שווה. כמו שנאמר, לושי ועשי עוגות בשרה, גזירה שווה ויופו את הבצק, עוגות מצות כי לא חמץ. כמו שנאמר שם עוגות, זה היה מצה. ככה גם כשאברהם אומר לשרה לעפות עוגות, איזה עוגות זה? עוגות מצה, מצות עגולות. ואז מפה אנחנו לומדים שזה היה פסח, פה אנחנו יודעים שזה, בזכות זה נקרא מדבר אלוש. דרך אגב, מה הקשר בין המן שניתן להם במדבר לבין המצות? למה בזכות שהוא נתן להם מצות הם קיבלו אחרי זה את המן? מה הקשר? איך יש קשר לדברים? אלא קשר פשוט. הרי חז"ל אומרים שאת העוגה החררה שהוציאו ממצרים, את המצות, הם אכלו כמה זמן? חודש ימים. כשנגמר להם, אז לא היה להם מה לאכול, ואז הם התלוננו להשם, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד להם את המן. זאת אומרת, באמת המן ירד שנגמר להם המצות. אז מובן למה חז"ל חיברו בין הדברים. חז"ל בצבא ברור, בזכות שאברהם אבינו נתן מצות. מתי הוא נתן מצות? בחג הפסח. בזכות זה, אחרי שנגמר להם המצות שהם הוציאו בחג הפסח, הם קיבלו את המן, בזכות הכנסת תורחים של אברהם אבינו. אז עכשיו כל המדרשים האלה, מדרשי פליאה בהתחלה, לכאורה מקבלים עכשיו תמונה שלמה שחז"ל אומרים לנו. זה, הלושי הזה, זה מה שאברהם אבינו בעצם מלמד אותנו לדורות. שהוא הגיש למלאכים מצות, שהוא בזכות זה המסר לכם זה זכה למן, בגלל זה הוא מזרז את שרו מלאכים, מהרי. למה? כי את המצות איך צריך להפור תמיד? במהירות שלא יחמיץ. אז לכן גם כן ביציאת מצרים, הם אוכלים אחרי זה את המצות, במהירות לא יוכלו להתמהמה וכו'. אז את ההבנה הראשונה של השאלות שעולות פה מתוך הפסוקים האלה של הפרשה, יש לנו איזו תמונה ראשונית של, של מה שהיה פה, ועכשיו אולי מתורץ הקושה הראשונה ששאלתי. למה, איך לוט מגיש מצות למלאכים? בעצם לוט עושה מה שאברהם אבינו חינך אותו. זאת אומרת, הרי זה בדיוק מה שהפסוק אומר. לוט עזב את אברהם אבינו, עזב את קדמונו של עולם, וישא לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. נפרד מאברהם אבינו. אבל אנחנו רואים שיש דבר אחד שהוא שומר. איזה דבר לוט עדיין מקפיד עליו? איזה מצווה מוחזקת בידו? הכנסת אורחים. זה, ופה לוט מוסר את הנפש על הכנסת אורחים. לא רק את הנפש, גם בטיפשותו את הבנות שלו הוא מוכן בשביל... זה אצלו הכנסת... זהו, מאיפה הוא למד? חז"ל אמרו לנו, זה אצלו בעצמות מאברהם אבינו. ממש בדם. זה המצווה שאנחנו רואים לו הכנסת אורחים, אז את זה לא תקבל, וזה יש לו. את כל השאר, אמונה בריבונו של עולם, הוא איבד, ללכת לגור עם אנשי סדום רעים וחטאים, להשם מאוד, שם, וכולי, רודף אחרי הממון, אבל הכנסת אורחים זה, אז זה אנחנו רואים שלא תוקם, בדיוק כמו שאברהם יושב בפתח האוהל לחפש את האורחים, גם לא תיושב בפתח העיר, רץ לקראת האורחים, או הולך לקראת האורחים. אבל דבר נוסף כנראה לא זכר, שכשבאים אורחים בתדבב וניסן, מה צריך להגיש להם? מצות. כך מקובלנו מאברהם אבינו. וזה מה שהפסוקים מחברים לנו. כמו שאברהם אבינו מגיש להם מצות, הם קמים בבוקר הולכים ללוט, גם לוט מגיש להם מצות. זה נשאר אצלו בידיעה שבתדבב וניסן, כשאברהם אבינו אצלו בבית, באים אורחים, מה מגישים, מה אוכלים? אוכלים מצות. אז גם הוא מקפיד לתת למלאכים האלה מצות, בפשטות ככה אנחנו הולכים להבין. אז מה שיש לנו עליו... מה?
למה אנחנו מצות כדי להספיק בצקם להחליץ? מה זה שייך אצל אברהם ואצל לוט?
יפה, עכשיו זה השאלה השנייה הקשה. איך זה, אם לא אכלו מצות כי לא הספיק בצקם להחליץ, מה זה שייך אצל אברהם ואצל לוט? זה ממש השאלה הכי קשה פה שאותה אנחנו צריכים לנסות להבין. ופה אני חושב שאפשר להבין יסוד גדול מאוד באמונה. אני רוצה להגיע אליו דרך הרמח"ל, כן? קדוש ישראל, לראות את הכיוון שהרמח"ל מלמד אותנו להבין את המשמעות הזאת של חג הפסח, ומתוך זה להבין איך אפשר להבין שאברהם אבינו ולוט, וגם יצחק אבינו, שומרים את חג הפסח. אז פה זה נמצא במקור 12, זה בספר של הרמח"ל דרך השם, כידוע, ממש ספר עם הרבה יסודות אמונה, אז ככה הרמח"ל אומר. אומר הרמח"ל כך, אולם מלבד הקידוש הזה, הנשאר, משואר, במדרגותיו כפי מדרגת קדושת הימים, יש עוד עניינים פרטיים מיוחדים לכל זמן מהזמנים האלה כפי עניינו. מה זאת אומרת? שורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה. יש איזו חוכמה אלוקית עליונה שהיא סדרה סדר מיוחד. שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים בשוב תקופת הזמן ההוא יאיר אור מעין האור הראשון ותחדש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו ועל פי זה נצטבנו בחג בכל העניינים שנצטבנו לזכר יציאת מצרים כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאוד שנתקנו בו וקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז ותחודש בנו תולדת אותו התיקון ולכן נתחייב באותם עניינים כולם. זאת אומרת, הרמח"ל פה מניח הנחת, תקרא זה הנחת עבודה אחרת לגמרי בהתבוננות שלנו לחגים. החגים הם לא ציון של מאורע היסטורי, ככה רגילים, כמו שאמרתי תגיד להגיד, אבל זה מבט הייתי אומר חילוני להגיד שהחג זה מאורע היסטורי שאנחנו היום זוכרים אותו, היום יום זה שקרה לפני, מה קרה היום לפני 30 שנה, מה קרה היום לפני 3,000 שנה. לא, עם ישראל לא, אין לו עניין בהיסטוריה ככרונולוגיה, כתאריכים, לאסוף תאריכים, כמו שהרב כותב, זה לא הנקודה שלנו ללמוד את ההיסטוריה, דרך לאסוף הרבה תאריכים וזה נקרא היסטוריה. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה במבט עמוק, מה זאת אומרת? זה התפקיד של המבט ההיסטורי, כמו שכידוע הרב זצ"ל כותב היסטוריה עם תף, כן? היסטריה, איך הקדוש ברוך הוא מסתתר פה בכל המאורעות האלה. אומר הרמח"ל כך, יש החוכמה העליונה בעצם סדרה מבריאת העולם, סדר אלוקי מופלא, שלאורך ההיסטוריה האנושית ישנם מועדים בתוך הזמן, מועדים מסוימים ש... יגיע תאריך היסטורי מסוים, ואז, איך הוא מגדיר את זה? תיקון שנתקן, אור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים. יגיע זמן מסוים, ואז יופיע תיקון גדול בעולם. תופיע הערה גדולה אלוקית, איזה אור מיוחד אלוקי יופיע בעולם באותו זמן, וזה יוסיף בעולם ויבנה בעולם תיקון, שכלול, קידום, פיתוח של העולם, עוד צעד אחד לקראת התיקון השלם. לקראת השכלול השלם של כל העולמות. אז כל פעם בעולם, כידוע, תיקונים, 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 מוסיפים, העולם מוסיף מתיקון אל תיקון. וגם כל אדם באופן פרטי יש לו תיקונים בחיים שלו. זה בעצם התפקיד של ההיסטוריה של כל אדם וגם של העולם. זה תיקונים ותיקונים ותיקונים, וכל שלב זהו תיקון. אז ככה גם העולם כולו, ובתוכו עם ישראל, מגיע תאריך מסוים, מופיע בעולם איזה תיקון אלוקי עליון, שהוא מופיע אור גדול בעולם, והאור יורד באותו זמן. אבל פה זה מה שמחדש רמח"ל. אומר לנו הרמח"ל, זה לא חידוש, זה רק מגלה לנו את מה שידוע, חז"ל מלמדים אותנו לאורך כל הדורות, כפי שראינו. שכששב תקופת הזמן הזה, ההיקף, כשמעגל השנה חוזר לאותו יום, מה קורה? יאיר אור מעין האור הראשון, ותתחדש התיקון ההוא. אותו אור שהופיע בתדווה בניסן, ביציאת מצרים, כל פעם שאנחנו חוזרים ומגיעים אל אותו תאריך, מה קורה? אותו אור מופיע. זאת אומרת, פה מתחדשת הבנה אחרת לגמרי לגבי החגים. זה לא שאני עכשיו יושב בליל הסדר, ואומר, אני זוכר שביום הזה אבותינו יצאו מצרים, זה קרה אז. מה שהרמח"ל אומר לנו, זה להפוך את הראש. יציאת מצרים לא קרתה אז, ואני היום, יש לי זיכרון היסטורי, ואני ממש מצליח לא לשכוח את מה שקרה פעם. אלא יציאת מצרים זה דבר שקורה כאן ועכשיו ממש, כל שנה בליל הסדר. כשיהודי יושב בליל הסדר, אותו אור שהופיע באותו יום ביציאת מצרים, אותו אור מופיע בלילה הזה. לכן אנחנו אומרים, חייב אדם לראות את
עצמו.
ולרשע אומרים, אילו הוא היה שם, לא היה נגאל. אם אתה עכשיו לא רוצה לצאת לחירות מכל השעבודים שלך, ואם אתה כופר בעיקר, אז אם היית שם לא היית נגאל, כי עכשיו אתה לא נגאל. זה לא שמה אכפת לו, אם הוא היה אז הוא לא נגאל, הוא נולד היום. זה עכשיו הגאולה קורית. זה גם הסברה של המהר"ל, נכון. בעצם יש פה מבט עמוק על המועדים. המועדים הם לא תאריכים היסטוריים, צריך למחוק את זה מהלקסיקון. הם לא היסטוריה. המועדים זה בעצם ממש קורה לנו יציאת מצרים כאן ועכשיו. זאת אומרת, אני בכל שנה צריך לצאת מכל המיצרים, ומכל לצאת מכל הבית עבדים. מה זה? עוד לא ענית. שאלה טובה, נכון, רגע, אני מבטיח...
אתה תעמוד באברהם ואתה מדבר על היום.
נכון, אני הולך שלב, אני מבטיח בעזרת השם בלי נדר, להגיע, נכון, להגיע לשאלה הזאת. אבל אני מתחיל קודם כל מאיתנו. אנחנו צריכים להבין שזה לא עבר, החגים זה לא עבר. החגים זה הווה, ממש. ולכן בעצם, כל חג שאנחנו חוגים אותו, העניין שלנו הוא לא לנסות, כמו שאמרתי, להיזכר בהיסטוריה וכו' וכו' וכו', אלא התפקיד של החג הוא שאני יעבור את המהות המיוחדת שהקדוש ברוך הוא הוריד בעולם באותו יום, אני אעבור את זה בתוכי, אני אעבור את זה על עצמי עכשיו. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לצאת ממצרים, וזה מה שאנחנו עושים כל ליל הסדר, וגם אני שבועות, אני עכשיו מקבל את התורה. אנחנו חוזרים לאותו מקום, ועם ישראל אז חטא, הלך לישון, אז מה אנחנו עושים? משתדלים יותר עם כל הלילה, כדי מה לזכות? לקבל עלינו את התורה בבוקר. זאת אומרת, שאני שומע בבוקר את עשרת הדיברות, אני לא, שאנחנו שומעים, אנוכי השם אלוקיך, ולא היה לך אלוקים אחרים על פניי, זה לא בשביל להיזכר מה קרה אז. שכל יהודי, עכשיו, עכשיו ממש, בשבועות בבוקר, כשהוא צריך לראות את עצמו, כאילו הוא עומד למרגלות הר סיני, וכאילו הוא שומע את דבר השם מתוך האש וענן וערפל, וכאילו הוא אומר נעשה ונשמע, ומקבל עליו מחדש, עול מלכות שמיים, מקבל עליו מחדש את התורה ומצוות, קורא ברית עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לשמוע באוזניו את קול השופר, נכון? הולך וחזק מאוד. שחז"ל אומרים שכל השופר הזה, הוא כל שופר שלא יסף, במובן שלא היה לו סוף, הוא ממשיך. השופר שמעמד הר סיני ממשיך לתקוע כל הזמן. אז יהודי שעומד בשבועות, יכול לשמוע את הקול של השופר הזה, שהולך באמת ותוקע וממשיך להרעיד את כל העולמות, ולהופיע את האור של התורה בעולם, ולקדם את העולם לקראת הגאולה. שופר לשון, השתפרות, שפרו, ממשיך לקדם, שפרו מעשיכם, כמו שחזר, להמשיך לקדם את העולם לקראת הגאולה. אז כל שנה אני מקבל לעצמי מחדש את התורה, אני צריך את שבועות, לא בשביל לזכור מה שקרה לאבותינו. אני צריך את שבועות, בשביל מה? בשביל שיהיה לי עכשיו עוד שנה של קבלת תורה. אני בעצם מקבל בשבועות כוח לקבל תורה לשנה שלמה. אני מקבל מפסח חירות עכשיו לשנה שלמה. זה אצלי. והרי זה מה שחזר אומר לנו, לא רק על החגים, אלא גם על הצד השני, על הצד של התעניות. הרי חז"ל אומרים לנו, כן, כשאני מתענה בתשעה באב, האם אני זוכר שבית המקדש נחרב כמו שהבין נפוליאון? או שאני מבין משהו הרבה יותר עמוק ממה שהוא הבין. גם ממה שהוא מבין יש מה להתפעל, אבל אנחנו נמצאים פה במקום אחר. אנחנו נמצאים בהבנה שתשעה באב זה לא היה אז, אלא תשעה באב זה עכשיו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו,
כאילו
נחרב בימיו. בעצם תשעה באב, אם אנחנו היינו ראויים במעשינו, בחטותינו, או ההפך במצוות שלנו, אז בית המקדש נבנה עכשיו. אני לא מתאבל על מה שקרה עכשיו, אני מתאבל על בית המקדש, לא, הקיים עכשיו, שבכל עבירה שלי וכו' וכו', אני ממש מחריב אותו. ככה נפש החיים כותב כידוע בהתחלת הספר, שזה בעצם העניין העמוק. מה שאנחנו קוראים על טיטוס שנכנס להיכל וגידר את הפרוכת, דקר אותה וכו', והציע את הפרוכת ושם תפס זונה ובא אליה ועבר עבירה בית קודשי הקודשים. הוא אומר, מה זה סיפור היסטורי על טיטוס? הוא אומר, זה צריך, אנחנו צריכים להבין, אומר נפש החיים, שזה הכוונה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואיתנו, אומר נפש החיים הקדוש, שאנחנו מחשיבים, מכניסים לתוך ליבנו מחשבה זרה, מחשבה של תומה, אנחנו עושים מה שטיטוס עשה. אנחנו מכניסים לתוך קודש הקודשים הפנימי שלנו את התומעה הזאת, ומתמאים אותו ומתנפים אותו בעבירה ממש. אנחנו עכשיו מחריבים את בית המקדש, אנחנו עכשיו שורפים את קודש הקודשים, אנחנו עכשיו מתמאים את כל המדרגות של קודש הקודשי הפנימי שבתוכנו. וממילא זה גם קודש הקודשים החיצוני. בית המקדש עצמו לא נבנה בגלל זה, כי אין לו קיום, אין לו הוויה בעולם. אבל את החורבן זה לא משהו שאבותינו אשמים ואנחנו סובלים עד היום, אלא החורבן, אם אנחנו היינו רואים, אבל זה היה נבנה, ואם עכשיו זה לא נבנה, כנראה שאם אנחנו בדורנו עכשיו נפגש, הוא היה נחרב גם כן. אז על זה אנחנו מתאבלים. גם הרמב״ם ככה כותב יכול תעניות, שזה לא משהו, זה אנחנו מתאבלים עלינו, עכשיו צריך לעשות תשובה, עכשיו, מה אני אעשה תשובה על אירוע היסטורי שלא שייך אליי? אלא זה משומר, החורבן הוא עכשיו. ומי שמתאבן עכשיו, כידוע, לא כתוב יזכה ויראה, אלא זוכה ו... כל המתאבל ירושלים כתוב זוכה ורואה בצנחתה. זה הכל בהווה, זה לא בעתיד וזה לא בעבר. זאת אומרת, אנחנו לא חיים את העבר ולא מסתכלים אל העתיד במובן הזה ההיסטורי, שזה אירועים וזה ציר זמן כזה שאנחנו יודעים לסמן על השנתות של ציר הזמן הזה, כל מיני תאריכים, משהו הרבה יותר עמוק. בעצם ההיסטוריה היא חיה אצלנו כאן ועכשיו, וברגע זה מופיע. ולכן אנחנו גם אומרים, תשימו לב, אנחנו גם אומרים בראש השנה לדוד השם אורי ואישי, אנחנו רואים את
אורי בראש השנה ואישי.
אז חז"ל אומרים, למה אנחנו רואים את המזמור לדוד השם אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים? כי יצפנני בסוכו, בהמשך זה סוכות. לכן אנחנו רואים את המזמור הזה. תשימו לב, לא כתוב ככה, לא כתוב החג, ראש השנה הוא יום בריאת העולם. מה כתוב? לדוד השם אורי בראש השנה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בתור אור, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בתור ישועה גדולה, שמוציאה אותי מכל הטומאה, שמוציאה אותי מכל הקליפות, שמוציאה אותי מכל הבוץ שאני שקוע בתוכו. וסוכות זה לא זכר לזה שאז ישבנו בסוכות, אלא כי יצפינני בסוכו. וככה גם הרי כתוב בהלכה שאדם שיושב בסוכה הוא צריך לדעת ולהרגיש שהוא עכשיו יושב בצילה דמיימנותה, הוא עכשיו יוצב תחת צל כנריו של הקדוש ברוך הוא, כי יצפינני בסוכו ממש. אני לא יושב בסוכות כדי להרגיש איך שאבותינו פעם הרגישו, מין חזרה גנרלית, איזה מין מעשה סימבולי חיצוני שהוא מבטא איזשהו ניסיון לשחזר את ההיסטוריה, להקים מחדש דגם של הסוכות שישבו אבותינו. בשביל זה לא באנו לעולם. זה לא עניין שלנו להקים כל מיני מוזיאונים לדברים שקרו פעם. זה שייך באמת, כמו שאמרתי, לעולם שחי את העבר. אנחנו חיים את התיקון, תיקון לעולם החוץ שדה, את התיקון של ההווה שאנחנו עכשיו אחראים ועמלים עליו. אז כשאני יושב בסוכה, אני ממש צריך להרגיש שאני עכשיו יושב בצד כנפיו של הקדוש ברוך הוא. שאני עכשיו יושב, וכמו שעם ישראל אז יצא ממצרים למדבר, לכתך אחריי בארץ לא זרועה, מיליוני אנשים, נשים וטף זקנים, בלי מים, בלי אוכל, ללכת לתוך המדבר בדוח, בלי ולשבת מה תחת סוכות, לא משנה אם זה סוכות ממש, ענפים, ולא משנה אם זה עננים, שזה גם כן הבל, מה זה ערפל, כן? עננים, כמו הבל. משהו קלוש לגמרי, מה צריך בשביל ללכת ככה לתוך המדבר? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת בנותייך, צריך אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, אמונה גדולה שיש לקלה בחתן, שהוא באמת הולך לדאוג לה, שהוא באמת ישמור עליה, שהיא מסתכלת למעלה, מה היא רואה? עננים, או רואה ענפים. אז איך מיליוני אנשים הולכים לתוך המדבר ככה, בהתאבדות, כמו שפרעה אומר להם, ראו כי ראה נגד נכם, לא חיל לכל הגברים, אתם מוצאים את כל ה... אתם השתגעתם? מי עושה? איזה היה מסע דבר כזה, ללכת ככה לתוך המדבר? אלא עם ישראל הייתה לו כזאת אמונה בשם, כזה ביטחון, כל כך בלי חשבונות של מה יהיה ומי ואיפה התוכנית, ותראה לנו את המפות, ואיפה מה שנקרא בצבא, השדרות הלוגיסטיות שיובילו את כל, את כל המערכים. צריך להסתכל פה. טוב, אנחנו ננסה להגיע לזה, זו שאלה ארוכה, אנחנו ננסה תכף לראות אם נצליח להגיע לזה. אז אני אומר, כשאני מבין איזה ביטחון היה לעם ישראל, אני מבין שזה המשמעות של סוכות, אחד המשמעות העמוקות של סוכות, כמו שאתה אומר לנו. אז אני, כשאני יושב בסוכה, אני בעצם, זה מה שחזל אומר לנו, כשאני מתחיל את השנה, אחרי שהתפללתי בראש שנה מכיפור, כשאני מתחיל את השנה, אני יוצא החוצה, דווקא כשקר, ולפני שמתחיל את השנה, ואת כל העמל שלי של השנה, אני כבר מגלה את זה, שהכל אצלי ביטחון בהשם. אני לא תולה את עצמי על ההשתדלות רק, ועל הביטחון שלי במעשים שלי, כמו שאתם מדברים על הקירות, ועל כל הפעולות שלי. אני יושב תחת צל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, סוכות מביא אותי אל הביטחון הזה, שאני צריך ממש להיפגש איתו בתוך הסוכה עצמה, ולא כל הזמן לנסות לראות בזה איזה משהו ששייך לעבר. אלא ממש יהודי צריך להיות שם, בתוך הסוכה, במובן העמוק שלה, אלא כפשוטו, להיות בתוך סוכת ציל הדמנותה של הקדוש ברוך הוא. ממש, השם צילך, אנחנו בצל של הקדוש ברוך הוא, אנחנו, איפה שאנחנו הולכים, אנחנו עם את הצל של הקדוש ברוך הוא מעלינו. ככה יהודי מרגיש בתוך הסוכה. אז ככה יהודי מרגיש בליל הסדר, ככה יהודי מרגיש בשבועות, ככה יהודי מרגיש בתשעה באב, ככה יהודי מרגיש בסוכות. זה בא, כל זה בא ללמד אותנו שזה הנקודה העמוקה של החגים, של החגים. אותו אור מופיע, אותו תיקון בעולם מופיע, ואז ממילא יש לי שליחות. וככה גם הרמח"ל אומר, מי שיראה בסוף המקור 12, ככה אומר. ועל דרך זה חג השבועות למתן תורה, וחג הסוכות לעניין עני הכבוד, וכו' וכו'. וכן חנוכה ופורים. זאת אומרת, בחנוכה מופיע אור גדול שנותן לי כוח אמיתי, מפגש עם האור האלוקי שמופיע, שממנו יכול לשאוב מעיינות של יכולת להתמודד עם כל ההתייבנות. וכידוע, זה גם לא דבר שהיה בעבר ההתייבנות, אלא יש לנו גם בדורנו מספיק בעיות להתמודד איתם, כמו שהיה לפחות בתקופת החשמונאים, ואולי אפילו יותר. יש לנו התייבנות בדורנו, בתוכנו, להילחם עם כל, כל ההשפעות הנוראיות האלה של התרבות הזרה. אז כשאני מגיע לחנוכה, אני מבין שאני מדליק את החנוכיה, אני באמת בא לגרש את החושך הזה עם האורות של התורה. זה האמת של חנוכה, ולא אני נזכר שאז לקח שמונה ימים עם ה... ממש זה מה שקורה לי עכשיו, אני יכול לקבל מזה את, ה... את, ה... את, השפע... את השפע הגדול הזה. אז עכשיו נשאלת השאלה באמת, איך אברהם אבינו חוגג את זה? אנחנו דבר ראשון הגענו להנחת יסוד אחרת, שזה לא זכר למשהו שקרה, אלא זה באמת קורה כאן ועכשיו כל שנה מחדש. לפי זה אני צריך להבין שזה גם המשמעות של המצוות. אם החג עצמו הוא לא זכר לאירוע שקרה, אז גם המצווה של כל חג וחג הם לא זכר לאירוע, אלא המצווה היא הכלים. זאת אומרת, ידוע לנו שבעבודת השם יש את כל זה שני חלקים. יש מה שנקרא הפנימיות האורות, ויש מה שנקרא הכלים. את האור, כמו שאומר הרמח"ל, את האורות, זה לא אנחנו. האורות הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא. מה התפקיד שלנו לעשות? להכין את הכלים לקבל את האור. הקדוש ברוך הוא המשפיע, ואנחנו המקבל. אנחנו חס ושלום למשפיע. הוא מקור השפע, ואנחנו רק המקבל. זאת אומרת, שהמצוות שאנחנו עושים, כידוע, זה כלים, כן? זה עצות עליונות כאלה, של איך להכין כלים כדי לקבל את האורות. כידוע, אם אדם מקבל שפע גדול משמיים, והוא לא יוצא החוצה עם הדלי בשביל לקבל את השפע הזה, אז ירד הרבה שפע ויזרום לתוך ה... איזה ז'בוטינסקי, מה אני סתם שם? הכל הפך להיות נחל אחד גדול. היה שפע גדול, לא הכינו כלים, צערנו, אולי לא היה לנו אמונה בקדוש ברוך הוא שיתן לנו כזה שפע, לא הכינו את הכלים ואת הצינורות להמשיך את השפע. אז מה קרה? הכל הלך לאיבוד וגרם אפילו נזק. זה בדיוק ככה. זאת אומרת, כשיש לי מצוות בחגים, ושוב, זה לא סימבולים, כמו שנסים להגיד, עושים כל מיני תקסים, חג הביקורים, על הקומביין, בקיבוץ, כל... חושבים שזה משהו סימבולי. זה לא סימבולי, חס ושלום. כל המצוות האלה, הם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לקבל את השפע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לך, אני מוריד שפע מהשמיים. רק תצא, תעמוד עם הכלי הנכון ותנסה לקלוט את השפע. כיוון שכל חג הוא שפע מיוחד, אז גם כן כל כלי הוא שפע מיוחד בפני עצמו. לכל חג יש את הכלים שלו. כדי לקלוט את השפע של החג סוכות, צריך סוכה. כדי לקבל את השפע של החירות של זמן חירותנו, של פסח, מה צריך? לאכול מצה. אם בסוכות יש צילה דמנותה, בפסח יש נעמה דנאמנותא, ככה כתוב, נכון? אוכל, שמי שאוכל אותו נכנס בתוכו האמונה של, של, חג סוכו, של חג פסח. זה אוכל שהוא כלי שמקבל את השפע האלוקי, וכשאני את הכלי הזה, כשאני משתמש בו נכון, כשאני משתמש בכלי הזה כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי בתורה, אז אני זוכה לקבל את השפע. כי אם אני לא אשתמש בכלי, לא יהיה לשפע. זאת אומרת, מכילה רגע אחד, ששבת יורד שפע שקדושה לעולם, אז מי שבא עם הכלים לקבל זוכה. מי שמחלל שבת, מה זה מחלל? הופך את השבת לחול, חולין, אז קדושה לא יהיה לו. אבל יורד כל כך הרבה קדושה שבת. מעיינות של קדושה, מעיינות עליונים של קדושה נפתחים, מבול כמו פרשת שבוע של שבת, נפתח ויורד אלינו כל כך הרבה קדושה. אז איך אני לא מקבל? כי אתה חיללת. אם אתה... ניפצת את כל הכלים לקבלי קדושה, ואתה עכשיו היית על שפת הים, או נסעת, אז את כל הקדושה אתה לא יכול לזכות, כי יורד השפע, אבל אין לך כלים. האדם צריך להכין את הכלים, זה כל התפקיד שלך, כן.
למה אנחנו מתכוון בדיוק שאומר להכין את הכלים? וזה
שאלה
אחת. שאלה שנייה,
איך
עושים את זה דברים רגילים,
שאינם שבתות? אז זה, אני, זה שאלות, שאלות, לא יודע מספיק להגיע לזה, לשאלה שנייה בטח לא נצליח להגיע היום. לראשונה אני עושה, אני חושב שלהכין את הכלים זה שתי דברים. א', ההלכה. לפי מה שהסברתי עכשיו, אם תסתכלו גם בתוך ההלכה, כן, יש את השורש של המילה כלי גם כן, כן, בהיפוך, כן? ההלכה, אם מלמדת אותי איזה כלים, יש הלכות שבת? הלכות שבת זה בדיוק הכלים, שכשאדם מכין אותם הוא זוכה לקדושת שבת. קודם כל, בפשטות, כן? הוא עושה קידוש בליל שבת, בקידוש הזה הוא מופיע עליו את הקדושה. הוא מתפלל את התפילות של שבת, אין לנו היום מוספים, לצערנו זה כלים גדולים, אז לנו תפילות כנגד, הוא מקיים את כל דין השבת, אז יש לו את הכלים להכין. זה לדוגמה גם בשבת, כן? ראש השנה, השופר, שמיעת כל השופר, זה הכלי. הכלי של השופר, והשמיעת הכל, זה מה שיוצר אצלנו, באמת, את המהות של ראש השנה. באותו כנל יום הכיפורים, של יום כיפור, יש מצווה מחד יום כיפור, מצוות וידוי יום הכיפורים, נכון? יש לנו חמישה עינויים, וחוץ מזה יש מצווה להתוודות יום כיפור. כל יום כיפור אנחנו מתוודים כל הזמן על חטא שחטא. זה הכלים של התיקון.
עשר פעמים מתוודים.
עשר פעמים מתוודים. לחש ושליח ציבור. כל הזמן, למה? כי זה אחד מהכלים הגדולים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שמי שמתוודה, מתכפר לו. ככה כתוב. הוא מודה ועוזב, נרוחם. מי שמתוודה, הקדוש ברוך הוא מכפר לו את האבון. אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא את הכלי הנפלא הזה של מצוות ויום כיפור. מצווה נפלאה. שדרך אגב, לא מספיק לומדים את כל ההלכות שלה, יש בה הרבה הלכות, אבל חז"ל אפילו אמרו שהתוודא עוד לפני הכיפור, שמה יחנק בסעודה ולא יזכה, זה כזה מצווה חשובה. אבל אנחנו מתוודים, כל פעם שאנחנו מתוודים, עוד כיפור, לכן זה נקרא יום הכיפורים, ככה הרב צודה אומר, כיפורים, כזאת שאנחנו מחפר אותנו הרבה פעמים, כי יש לנו הרבה מה לנקות. אז כל, זה כלים. אני חושב שבצורה יותר עמוקה, כמו ששאלת, להכין את הכלים זה לא רק ודאי לקיים את ההלכות, אלא גם כמובן ללמוד גם את פרטי ההלכות וגם את המשמעות. לנסות להבין את המהות של הדברים. מה שעושים כשאדם מתכונן לחג, 30 יום קודם לחג, פה מתחיל להתכונן לחג. אם אתה תבוא בלי להכין את הכלים, תיפול לתוך החג ככה, ודאי שאתה בקושי. אבל אם אדם לומד לפני כן, לפני פסח הוא יושב לומד מה זה פסח, מה זה חירות, מה זה מצרים, מה זה מצה וכו'. אז אחרי זה בליל הסדר, כשהוא אוכל את המצה, כשהוא אומר אני יוצא מצרים, הוא מבין על מה מדבר, הוא יודע מה זה מצרים, הוא יודע מה זה שעבודים, הוא יודע מה זה חירות, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. אז יש לו כלים להכיל את השפע. ככל שאדם לומד יותר, ככה הכלים שלו להכיל את השפע הולכים ומתרחבים, הוא יכול לקבל יותר ויותר שפע מאת השם. בסדר? זה ענה לשאלה הזאת. כן, בסדר? שאלה השנייה זה לימי החולין. נראה אם נספיק עוד... אז זה קודם כל ההבנה, ועכשיו אני מגיע לשאלה...
אני רוצה לדייק לגבי פסח ששאלתי, אבל בתורה, קודם הקדוש ברוך הוא מצווה לאכול
מצות. יפה.
ורק אחרי זה,
בא נימוק,
כי
בחיפזו. זה התשובה למה ששאלת. זאת אומרת, אם המצא היא זכר לזה שהם יצאו ולא יכלו להתמאמה עליכן, אז הרי איך זה יכול להיות שכבר מצטבו לאכול את המצא עוד לפני שהם יצאו? סימן מובהק שהמצא היא לא זכר למשהו שקרה, יצאו במהירות, פשלה, לא הספיקו. אז זה מה שאנחנו, זה מה שמחלו. אלא מה, ככה, זה עכשיו, זה, צריך ללמוד את זה בעריכות גדולה, אבל המהר"ל אומר תשובה נפלאה.
את התשובה אומר
המהר"ל אומר תשובה ככה, אומר המהר"ל, כי המהר"ל מסביר שעניין החירות זה הניצחון על הזמן. לנצח את המציאות של הזמן זה החירות הכי גדולה, ככה הוא אומר. אבל, לכן הוא אומר, שזה שהגאולה מצרים הייתה בחיפזון, זה הייתה הסימן הכי הראשון והגדול לכך שעם ישראל עכשיו יוצא לחירות. כך הוא אומר, יוצא במדרגה שמעל הזמן. לכן הוא אומר, המצה זה האוכל שאדם מכין אותו בעצם, זה האוכל שאדם מכין אותו בחיפזון הכי גדול. זה האוכל הכי מהיר שיש. לכן אומר המהר"ל ככה, הם נצטוו לאכול מצה עוד לפני פסח, הרי הם אכלו כבר בערב פסח, כשהם אכלו את הקורבן, בלילה, עוד לפני שיצאו, על מצות אומרים, אכלו עוד לפני, כדי לקנות את המצה, אומר, יש לה כוח לנצח את הזמן. כתוב, מצווה שבאה לידך, אל תחמיצן, אז מהר תעשה, שנאמר, כן, ושמרתם את המצות. מזה לומדים שאל תחמיצן. זאת אומרת, המצה, עושים אותה במהירות, מנצחים את הזמן. לא נותנים לזמן לעבור, מצליחים. אז הוא אומר, זה מראה שעם ישראל יודע לנצח את הזמן. ודרך כלל לומדים את זה מאברהם אבינו. כי אברהם אבינו, כל חייו היה... בדיוק, וישכם, ככה זה אומר, זריזות מאברהם אבינו, מהרי, אלא בקר רץ אברהם, 99 אחרי הברית מילה, אלא בקר רץ, מה קרה? תלך! אברהם אבינו אצלו, אברהם, כתוב, אברהם זקן, בא בימים, תמיד אומרים, הימים באים, הימים חולפים, אברהם אבינו אצלו, הוא בא בימים, הוא לא, הימים לא באים, הוא בא, הוא רץ קדימה, והימים, הימים הולכים יותר לאט מה שאברהם אבינו, ככה, זה אנחנו לומדים מדמותו של אברהם אבינו. אז המצה, ככה המהר"ל אומר, המצה זה האוכל שמבטא את הניצחון על זה שאני לא נותן לזמן לשעבד אותי. אם אני נותן לזמן לשעבד אותי, המצה מחמיצה. אני, יהודי יכול לנצח את הכבדות של הזמן, את העצלות, את השליטה של הזמן, הוא יכול לנצח את הכל, הזריזות של הזמן. אז לכן אומר, נצטרו לאכול את זה עוד קודם. בשביל שיהיה להם את הכוח לצאת מצרים מחיפזון. לכן התורמת שהם יצאו ולא, זה כבר הסימן לזה שזה באמת הצליח. עכשיו אנחנו מבינים את זה, עכשיו אנחנו מבינים עוד תובנה אחת.
המציאות של החיפזון הוכיחה את המצווה.
בדיוק, בדיוק. זה האור וזה הכלי, ואחד מעיד על השני. עכשיו אנחנו צריכים עוד לענות, אז איך אברהם אבינו שומר את זה? אז פה עוד תובנה אחת עמוקה של רב צדוק הכהן מלובלינה, כן? פה אני, במקור 14, המקור האחרון, ואם אני אספיק אני אנסה לענות על השאלה. אומר רב צדוק ככה. וכן, כל מקום שהיה כבר נשארה הקדושה קיימת לעולמי עד, שמזה כל קדושת הזמנים והמועדים. כל מקום שהיה בו קדושה, כל יום כזה, או מקום שהיה בו קדושה, הקדושה נשארת, ואז לעולמי עולמים, כל פעם שמגיעים לזמן הזה, הקדושה שם מופיעה. אלא, הוא אומר דבר עמוק, כך, כמו שזה לגבי העתיד, זה גם לגבי העבר. כל קדושה שעתידה להיות כבר, יש בה רושם לפניה. גם כן. שהרי גם לרעה מצינו, שוב מה שאנחנו נקרא בפרשה, גבי אברהם, וירדפם עד חובה. אברהם שהוא נלחם נגד ארבעת המלאכים. אז הוא רודף אותם, הוא רודף אותם עד איפה? עד חובה, אשר משמאל לדמשק. הוא אומר חז"ל, מה זה? איפה לא מצאנו מקום שקרה חובה? רש"י אומר, שכשל כוחו שזה דן. גשל כוחו בשביל העבודה זרה שעתידים לעבוד שם. זאת אומרת, שאברהם אפילו מגיע למקום שעתידים לעבוד, כבר נחלש כוחו. למה? כי הכוח של עבודה זרה שעתידים כבר מחליש את אברהם אלו שם.
ככה זה לא רק זמן, זה גם מקום.
בדיוק. זה הנקודה העמוקה.
כמו שכם, כמו...
נכון מאוד. לכן גם הם מסתכלים, זה הבנה, לכן אמרתי, זה יסוד באמונה שהוא מסביר הרבה דברים, זה נפלא. לכן גם בשכם, שלדורות שם נחלקה הממלכה, נכון? ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, תלך אלפי שנים אחורה, יוסף והאחים שם מתחילה. זאת אומרת, יש במקום הזה, עוד לפני שזה קורה, כבר מופיע חס ושלום הטומאה, או גם הקדושה, וגם בזמן זה ככה. זה מה שאומר רב צדוק. בעצם מה הוא אומר? אנחנו, אם אנחנו נלך במקום, זה לא נרגיש טומאה, כי אנחנו לא, אין לנו את הענקיות של אברהם אבינו. אברהם אבינו, אני אומר, הרי אנחנו רואים איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אדם שהוא טיפש, מסתכל על אישה בהיריון, כן? מה הוא אומר? שמנה. אדם שהוא חכם, מה הוא אומר? אתה לא רואה, מה, זה נראה לך אותו דבר. בפנים יש פה ילד שלם, עם ידיים, רגליים, ראש, מחשבות, פנים. איך, מישהו חכם יכול לראות מבעד למציאות האטומה את מה שקיים מפנים והולך ונוצר. עוד 9 חודשים זה יצא לפועל, נכון? מישהו חכם כבר רואה היום את מה שיקרה לעתיד. אז אומר, היום יש לנו אולטרסאונד, מסתכלים ורואים בפנים את התינוק. עוד מעט כבר יעשו שלום, יגידו לו, דברו עם התינוק, זה, יתנו לו פלאפון טרף. אז היום כבר אפשר ממש לראות מה שקיים בעומק המציאות. אני אומר לאברהם אבינו, שהוא כולו קדושה, אברהם הענק, האדם הגדול בענקים, הוא אולטרסאונד של קדושה. כל מקום שהוא הולך, הוא לא רואה את המציאות החיצונית. מה הוא רואה? את כל הקדושה שנמצאת בעומק. אז שהוא מגיע לחובה, הוא מרגיש שהמקום הזה בפנים, אוי ואבוי. תומה נורא, שעמדה זרה, שעדים בניו. כשהוא מגיע לתדבר בניסן, מרגע שאברהם עמד על דעתו, כל פעם שהגיע לתדבר בניסן, הוא כבר ידע והרגיש, בחיישנים הענקים של הקדושה שאברהם אבינו, כבר הרגיש שביום הזה עם ישראל יוצא מצרים, והרגיש שביום הזה יש חירות, אז הוא הרגיש שאיך קונים את החירות הזאת? אוכלים מצות, הרי חזל אומרים שאברהם שמר את כל התורה כולה, איך? הרי לא ניתנה תורה עדיין, איך? מה גדול? כליותיו היו יוצאות לו, מבפנים הוא הרגיש את כל המצוות, הוא ידע מה שאנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו, אברהם הרגיש באופן טבעי. כך אברהם הרגיש באופן טבעי שבתדבר ניסן עתידה להיות גאולה עצומה, ובשביל לקבל את הגאולה אוכלים מצות. אז לוט, שגדל את זה אברהם אבינו, הרבה הוא לא הבין, אבל כמה דברים הוא הבין, והרבה לא נשאר את זה לצערנו, כמו שחזל אומרים, אבל משהו היה, ואת זה הוא לוקח איתו. לכן כשהמלאכים מגיעים אליו, הוא יודע שביום הזה, בטח מלאכים, אי אפשר לתת לאכול רק מצות. הוא כבר שומר את חג הפסח שעתיד להיות, כי זה נמצא אצלו מכוחו של אברהם אבינו. לכן, אפשר, אם אני עונה לשאלה שפה נאמר, זכר, או חלק מהשאלה, כי זו שאלה קצת ארוכה, אבל זכר ליציאת מצרים, זה המבט הנפלא. אם אתה היסטוריון, אז זכר למשהו יכול להיות רק משהו קרה בעבר. אבל אם אתה אדם אמין, אתה יכול לעשות עכשיו זכר למשהו שיקרה בעתיד. זכר לעתיד! וזה דבר נפלא. דרך אגב, מצאנו למשל בכתבי תלמידי הגאון מווילנה, שהתברר שהיה אצל המקובל שהי ביער וכף חד ביער, זה ימים מסוגלים, למרות שזה ימי ספירת העומר, זה ימים מסוגלים לגאולה, והם בימים אלה היו אומרים פיוטים של גאולה. היה מקובל, לא ידעו למה, אבל היה מקובל. אנחנו זכינו שזה יתגלה לנו. אז הנה, אם מקובל נגון לפינו, עוד לפני שזה קרה, כבר הם ידעו שיש בימים האלה אורות עצומים של גאולה שעתידי. אז אנחנו היום אומרים הלל, כי אנחנו כבר ראינו את זה במועננו. אבל איזה הוא חכם, הרואה את הרד. זאת אומרת, חכמי ישראל בענקיותם יכלו להרגיש יותר, פחות, אברהם אבינו, גם לוינה, כל אחד לפעמים דרגדלי, את הקדושה שנמצאת בעומק של הזמן הזה, או בעומק של המקום הזה, ולכוון אותנו כבר לכיוון הקדושה הזאת. אז מעכשיו אנחנו יכולים אפילו לקיים דברים שהם זכר, למשהו שיהיה בעתיד. לכן כנראה שגם אנחנו אפילו בתשעה באב, נכון? כתוב שאפילו תשעה באב לא אומרים תחנון, נכון? למה לא אומרים תחנון תשעה באב? זה בדיוק, קרה להם מועד, זה עתיד להפך למועד, עתיד, עכשיו זה חורבן, אלא זה הנקודה, אנחנו כבר עכשיו עושים זכר לזה שיהיה, בתשעה באב יהיה משיח, תשעה באב יפנה בית המקדש, שיהיה לנו מועד גדול, אז אנחנו כבר עכשיו מתאבלים מצד אחד ולא אומרים מועד מצד שני, זה המיוחד באיך שעם ישראל יודע לחגוג את ההיסטוריה, לא ברובד החיצוני, אלא ברובד העמוק והפנימי שלו, בעזרת השם שנזכה לראות.